say, so iros osha shuoi. Olo vozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון י"ג בכסלו תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף כ"ד, השתבח שמו הגדול לעד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת דלת אלפים ריש סמך עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבינה, הוא רב אבינה בריידר אבונה, מסדר התלמוד. היום הוא גם היורצייט של רבי דוד בן רבי יעקב עמדו, בעל תהילה לדוד ועיני דוד, ושל האדמור מבילפולי, רבי שלמה זלמן יוסף בן רבי אברהם פרנקל, ושל רבי ישראל בן רבי שמואל אליהו טאו בדברי ישראל ממוזיץ', ושל רבי משה בן רבי ציון שטרוג, רבה של טוניס ובעל ישיב משה, ושל רבי ישראל בן רבי דוד משה פרידמן, בעל גנזי ישראל, האדמור מצ'ורטקוב, ושל רבי שלום בן רבי משה חיים עדיה, ראש ישיבת בית אל ומחבר הספר ודבר שלום. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים גם לעילוי נשמתו של הצדיק רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו לגנזי מרומים בכ"ה בטבת תשפ"ג, ולעילוי נשמותיהם של הקדושים והטהורים חיילי צבא הגנה לישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו את נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב, כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם של אימה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לכל עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים פרק ו' למנצח בנגינות על השמינית, מזמור לדוד, אדוני על באפך תוכיחני ועל בחמתך תייסרני. חונני אדוני כי אומלל אני, רפאני אדוני כי נבלו עצמי, ונפשי נבלה מאוד. ואתה אדוני עד מתי? שובה אדוני חלצה נפשי, אושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך בשאול מי יודה לך. יגעתי בהנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי, בדימתי ארסי אמסה. אששה מכעס עיני עתקה בכל צורריי, סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע אדוני כל ביכי, שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. יבושו ויבעלו מאות כל אויביי, ישובו יבושו רגע. תהילים פרק דף, למנצח על הגיתית לבני קורח, מזמור מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצב בית ודרור כן לה, אשר שטה אפרוכיה את מזבחותיך, אדוני צבאות מלכי ואלוהי, אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסלע. אשרי אדם עוז לו וח מסילות בלבבם, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתו, גם ברכות יעתה מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדוני אלוהים צבאות, שמעה תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים והבט פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני לו ימנע טוב להולכים בתמים, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. תהילים צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה יתלונן, אומר לה אדוני מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה, אמיתו לא תירא מפחד לילה, מחצי עוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, מפול מצותך אלף. ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי. יקראיני ואהנהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים מסביעהו והראו בישועתי. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, יוציאה מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב. ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לתלמוד תורה שכנגד כולם, ופותחים עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש, פרשת ויצא. אז למדנו את דפים חב ב' וחב ג' במסכת בבא קמא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, משום מה חייבה תורה על אישו? והתשובה, לרבי יוחנן משום חיצה, ולריש לקיש משום אמונו. שאלה שנייה, מה הפירוש משום אמונו? לרשי, שיש שייכת לו חייב עליה כשורו ובורו, ולתוספות שחיובו על האש וכחיובו על ממונו, אבל גם אם האש אינה שלו. שאלה שלישית, פשטן על גבי הגמל שנדלק בנר החנווני והזיק, מתי בעל הגמל חייב ומתי החנווני? ואת תשובה, למאן דאמר משום חיציו, אם היה הנר בתוך החנות חייב בעל הגמל, ואם היה הנר בחוץ חייב החנווני. למאן דאמר משום ממונו, כיוון שאין האש של בעל הגמל הרי שמתחייב רק באופן שהיה הנר מבפנים ובמסכסכת, ואם הנר היה בחוץ ועמדה להטיל מימי, החנווני חייב. שאלה רביעית, מה הדין מדליק את הגדיש והיה שם גדי לא כפות ונשרף? אומרים התוספות, לרבינו שמואל פטור משום שהיה לגדי לברוח, ולרבינו תם חייב משום שאין בו דעת לברוח. שאלה חמישית, כיצד מעמיד ריש לקיש את הברייתא שאומרת שבעבד כפות פטור על הגדי? התשובה, שהצית בגופו של עבד. שאלה שישית, השולח את הבעירה ביד חירש שוטה וקטן, באיזה אופן חייב המשלח ובאיזה אופן פטור? והתשובה, לריש לקיש אם שלח גחלת פטור המשלח, ואם שלח שלהבת חייב, ולרבי יוחנן אם שלח שלהבת פטור, ורק אם שלח בידו עצים דקים ונר חייב. שאלה שביעית, איך משמע בפסוק שאישו משום חיצה? והתשובה, שנאמר כי תיצא אש, ומשמע שיצא מעצמה, ואחר כך נאמר המבעיר, והרי שהתורה מייחסת את המעשה אליו. שאלה שמינית, מה נפקא מינה אם מחויב על האש משום חיצה או משום ממונו? והתשובה, אם מחויב בדלת דברים. שאלה תשיעית, באיזה אופן הסתפקה הגמרא עם פי פרה כחצר הניזק או המזיק? אומרים התוספות, באופן שהבהמה לא פשעה על הלקיחה, כגון שחירש שוטה או קטן נתנו לה. והשאלה האחרונה הייתה, מה סברת מחלוקת רבי יהודה וחכמים בהשיך בו את הנחש? והתשובה, לרבי יהודה, ארס נחש נמצא בנשינה, ולכן המשיך חייב הנחש פטור, ולחכמים הנחש מקיא את ארסו, ולכן הנחש חייב סקילה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפים חב ב' וחב ג' בערב שבת קודש פרשת וייצא תשפ"ד. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי היקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י"ג בכסלף תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ד במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ג עמוד ב', 9 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים איזה הוא תם ואיזה הוא מועד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אחר שבמשניות הקודמות נתבארו דיני שן ורגל שהוזכרו לאל בדף תתווה עמוד ב' במשנה לגבי חמישה תמין וחמישה מועדים, באה המשנה שלפנינו לפרש את עניין שור המועד שהוזכר שם אחר שן ורגל. אומרת המשנה, איזה הוא תם, באיזה אופן חוזר השור להיות תם אחר שכבר נעשה מועד, ואיזה הוא מועד, באיזה אופן נעשה השור מועד. עונה המשנה, מועד הוא כל שעידו בו על שלוש נגיחות שהיו בשלושה ימים בפני בית דין ובפני הבעלים, וחוזר להיות תם מי שיחזור בו מהרגלו שלושה ימים על ידי שרואה שברים ואינו נוגח, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, השור נעשה מועד על ידי שהעידו בו שנגח שלושה פעמים ואפילו ביום אחד, וחזרתו להיות תם היא אפילו ביום אחד, כל שיהיו התינוקות ממשמשים בו בין קרנה ואינו נוגח. זו המשנה שלנו בדף חב ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעמי המחלוקת, מה הייתה מדי רבי יהודה הסובר שרק בשלוש נגיחות שבשלושה ימים נפרדים נעשה השור מועד? אמר רבי, רבי יהודה למד כן מהפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ו, שנאמר בו דין המועד, או נודע כי שור נגח ומתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו. תמול משמע חד שכבר נגח יום אחד, מתמול בתוספת האות מם בתחילת המילה, מרמז הכתוב על יום נוסף. והרי תרי, שני ימים שכבר נגח, והוסיף הכתוב עוד יום בתיבת שלשום, הרי תלתה, שלושה ימים נגח שור זה, ואם כן כשנאמר בהמשך הפסוק ולא ישמרנו בעליו, עטען בנו לנגיחה רביעית, וממנה ואילך משלם נזק שלם. הרי מבואר בפסוק שהשור נעשה מועד על ידי שנגח בשלושה ימים. רבא מפרש את הפסוק בדרך אחרת. רבא אמר, בין אם אמר הכתוב תמול ובין אם אמר מתמול, היה מורה שהשור נגח חד יום אחד, וכשאמר הכתוב שלשום הרי תרי, שני ימים שכבר נגח. ואם כן הנאמר בהמשך הפסוק ולא ישמרנו, מורה, דעידנה, שעתה בנגיחה השלישית חייב המזיק לשלם נזק שלם. נמצא שבמחלוקת הזו יש נפקמין על ההלכה, לדעת הבעיה נעשה השור מועד רק אחר שלוש נגיחות ועל הרביעית משלם נזק שלם. ורב הסובר שבשתי נגיחות נעשה מועד ובנגיחה השלישית משלם נזק שלם. כך לפי רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל ולא בירו שלפי כולם משלם נזק שלם רק מהנגיחה הרביעית והלאה. והמחלוקת היא רק בפירוש המקרא, הבעיה סובר שמה שנאמר ולא ישמרנו עולה על הנגיחה הרביעית שמשלם עליה נזק שלם, ורב הסובר שכוונה לנגיחה השלישית שבה הוא נעשה מועד והנגיחה הרביעית אינה מוזכרת בפסוק, ומה שאמר רבא והעידנה חייב, פירושו שעתה הוא נעשה מועד להתחייב נזק שלם אם ייגח פעם רביעית. וכותבים התוספות שגם רשי חזר בו מפירושו ופירש כדבריהם. עוברת הגמרא לבאר את טעמו של רבי מאיר. ברבי מאיר הסובר שגם שור שנגח שלוש נגיחות ביום אחד נעשה מועד, מה איתם מה טעמו, מביאה הגמרא את דבריו בברייתא. דתניא, שנינו בברייתא, אמר רבי מאיר דבר זה למידי מקל וחומר. והדברים מופיעים במסכת תענית בדף חפה אלף עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא בדף כוח עמוד ב'. ומה אם כאשר השור ריחק את נגיחותיו זו מזו שלא חזר ונגח באותו יום אלא ביום אחר, נעשה השור מועד וחייב נזק שלם, אם קירב את נגיחותיו זו לזו שנגח שלוש פעמים ביום אחד לא כל שכן שהורגל להזיק ונעשה מועד בכך וחייב נזק שלם? ומבאר את הברייתא את המסע ומתן שהיה בין חכמים לבין רבי מאיר בנוגע לקל וחומר שדרש. אמרו לי חכמים לרבי מאיר, זווה תוכיח שאין למידים בקל וחומר קירוב המקרים מרחוקם. זווה היא אישה שראתה דם ממקורה בימים שאינה עשויה לראות בהם דם נידה. בימים אלו נקראו בפי חזל במסכת נידה בדף עין ב' עמוד ב' 11 יום שבין נידה לנידה. בפרשת זווה נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק כ"ה, ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, ודרשו חכמים בתורת כהנים ימים שניים רבים שלושה. לומר שאין האישה נעשית זווה גדולה אלא אם ראתה שלוש ריות בשלושה ימים רצופים זה אחר זה. ואז שיחה היא לספור שבעה ימים נקיים וטובלת ומביאה קורבן. וכוונת הגמרא כאן באומרה טמאה וטהורה היא לעניין תומה של זווה גדולה, דהיינו תומת שבעה ימים והבאת קורבן. אבל גם אישה שראתה יום אחד בימים אלו נקראת זווה קטנה וטמאה יום כנגד יום, דהיינו שדי לה ביום אחד נקי ומיד טובלת ואינה מביאה קורבן. אז אם כן אמרו לו חכמים לרבי מאיר, זווה תוכיח שלא למידים מקל וחומר קירוב המקרים מרחוקם, שהרי מצינו בזווה שאם ריחקה ראיותיה וראתה שלוש ראיות בשלושה ימים, הרי נעשית זווה גדולה וטמאה תומת שבעה ימים. ואם קרבה ראיותיה שראתה שלוש פעמים ביום אחד, תאורה היא מתומת שבעה ואינה אלא זווה קטנה שאינה מתמה אלא יום כנגד יום. הרי שאין דורשים קל וחומר אם כשריחקה ראיותיה היא טמאה, כל שכן שתהיה טמאה כשקרבה ראיותיה, לא אומרים זאת. ואם כן הוא עדין לגבי שור, אין ללמוד קל וחומר קירב נגיחותיו מרחק נגיחותיו. אמר להן, השיב רבי מאיר לחכמים, מזווה אין להוכיח, שהרי הוא הכתוב אומר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ג' בניין הזב שמטמא בשלוש ראיות, והזב אמרו בתורה הוא האיש שיצא מעמתו ריר שהוא שונה בכמה עניינים משכבת זרע, ולשון הפסוק הוא, וזאת תהיה תומתו בזובו, רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו תומתו אי. שלוש פעמים נאמר זוב וסיים במילים תומתו אי, ולמדו מכאן חכמים שתומת הזב היא בשלוש ראיות. וגם כאן אין הכוונה שזב שלא ראה שלוש ראיות הוא טהור, אלא שאינו זב גמור לעניין קורבן. אבל גם זב שראה שתי ראיות תמי שבעה ימים ועליו לספור שבעה נקיים. אז אם כן אומר להם רבי מאיר לחכמים, מזווה אין להוכיח, שהרי הכתוב אומר בעניין הזב שנטמע בשלוש ראיות, וזאת תהיה תומתו בזובו, ותיבת וזאת משמעותה למעט. כלומר, אין לך אלא מה שכתוב בו, וללמד שתלה הכתוב רק את תומת הזב בראיות, ולא בימים, ואילו את תומת הזבה תלה בימים דווקא. ומזה שחילק הכתוב בין זב לזבה מוכח, שאין טעם תומת שיבה בזבה משום שהוחזקה להיות רועה, אלא גזירת הכתוב הוא. ואין ללמוד משם לשור המועד שהעדתו הוא מחמת שהורגל ליגח. ומסבירים התוספות בדיבור המתחיל הרי שחכמים הוכיחו מזווה שאין אומרים קל וחומר מריחוק לקירוב, אף שמצד הסברה קל וחומר נכון, בין בזווה ובין בשור המועד. ורבי מאיר דחה את דבריהם שאין להוכיח מזווה לפי ששם אין הטעם של שלוש הראיות לפי שעל ידיהם היא מוחזקת רואה, והוא מוכיח זאת ממה שחילק הכתוב בין זב לזבה. ואם היה הטעם מפני שעל ידי שלוש ראיות היא מוחזקת לזבה, מדוע יש חילוק לעניין ראיות בין זב לזבה? שאין סברה לומר שזב מחזיק עצמו גם בראיות וזבה דווקא בימים. שואלת הגמרא, ממה ידעי וזאת למהות היזבה מראיות? מניין לנו שתיבת וזאת באה למעט שאין הזבה מתמה בראיות? הימה למהות הזב מימים, אמור שכתוב בא למעט שאין הזב מתמה בימים. משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר שם בפסוק למד ג' בניין תומת זב ועזב את זובו לזכר ולנקבה, מקיש ישווה כתוב זכר לנקבה. מה נקבה כשם שנקבה מתמה בימים, אף זכר מתמה בימים. שואלת הגמרא, ולקיש ונקיש גם נקבה לזכר, ונאמר כך, מה זכר מתמה בראיות, אף נקבה תתמה גם בראיות. משיבה הגמרא, המיעט רחמנה וזאת. הרי הכתוב מיעט וכתב אצל זב וזאת, לומר שאין האמור בזב נוהג בזבה. שואלת הגמרא, ומה ראית? מניין לך לומר שהיקש בא לרבות ימים בזב, והמיעוט בא למעט זבה מראיות, שמה ההפך הוא הנכון? שהיקש בא לרבות שהזבה תתמה בשלוש ראיות אפילו ביום אחד, והמיעוט בא לומר שהזב נתמה בראיות ולא בימים. משיבה הגמרא, מסתברא סברא היא, דקאי בראיות ממעט ראיות, שהמיעוט של המילה וזאת שכתוב בפסוק העוסק בראיות הזב, ממעט תומה של ראיות, ועל כוחך בא למעט זבה מראיות. אבל קאי בראיות ממעט ימים? וכי מסתבר לומר שהמילה וזאת האמור אצל ראיות הזב בא למעט זב מימים? הרי אין הכתוב מדבר בעניין ימים כלל. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים באותו נידון של משנתנו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא איזה הוא מועד, באיזה אופן שור נעשה מועד כל שהעידו בו שלושה ימים וחוזר להיות תם, על ידי שהוא התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח, דברי רבי יוסי. רבי שמעון אומר, השור נעשה מועד כל שהעידו בו שלוש פעמים שנגח, ואפילו ביום אחד, ולא אמרו שלושה ימים אלא לחזרה בלבד. כלומר, רבי יוסי סובר כדעת רבי יהודה במשנתנו לעניין העדה, וכרבי מאיר לעניין חזרה לתמות להיותו תם, ורבי שמעון סובר כרבי מאיר לעניין העדה וכרבי יהודה לעניין חזרה. מביאה הגמרא פסק הלכה בדין הזה, אמר רב נחמן, אמר רב עדה בר אהבה, הלכה כרבי יהודה במועד שנעשה מועד דווקא בשלושה ימים, שהרי רבי יוסי מודה לו כמובא בברייתא, אבל הלכה כרבי מאיר בתם שחוזר לתמותו על ידי ממשמוש התינוקות, שהרי רבי יוסי מודה לו. והבין רבה שהכריע כן כרבים נגד היחיד, דהיינו כרבי יהודה ורבי יוסי כנגד רבי מאיר, וכרבי מאיר ורבי יוסי כנגד רבי יהודה. ועל כן אמר לי רבה לרב נחמן, ולאם אמר ויאמר אדוני הכרעה הפוכה, דהיינו הלכה כרבי מאיר במועד שנעשה מועד אפילו ביום אחד, שהרי רבי שמעון מודה לו, והלכה כרבי יהודה בתם שחוזר להיות תם רק בשלושה ימים, שהרי רבי שמעון מודה לו, שהרי הכרעה זו היא גם כן כרבים נגד יחיד. אמר לי רב נחמן לרבה, אין זו הכרעה מן הטעם של רבים נגד יחיד, אלא אנא כרבי יוסי סבירה לי. אני סובר שיש לפסוק כרבי יוסי במקום שהוא חולק על שאר התנאים. למה? דרבי יוסי נימוקו אמו, טעמו וראיותיו אמו, כלומר בכל מקום הוא מביא טעם וראיה לדבריו. ונחלקו הראשונים עם הכלל שהלכה כרבי יוסי נאמר גם במקום שהוא יחיד נגד רבים. לפי הסוברים שאין הלכה כמותו במקום שרבים חולקים עליו, מובן מדוע הוצרח רבדה להזכיר את רבי מאיר ורבי יהודה. והיינו כדי לומר שאף שבכל אחד מהדינים יש רבים החולקים על רבי יוסי, שהרי רבי שמעון חולק עליו בשניהם בצירוף רבי מאיר או רבי יהודה. מכל מקום, הלכה כמותו, שהרי בכל אחד מהדינים הוא מצטרף לתנא הסובר כמותו, לרבי מאיר בתם ולרבי יהודה במועד. וכיוון שיש כאן רבים נגד רבים, שוב יש לפסוק הלכה כרבי יוסי שנימוקו עמו. דנה הגמרא ביסוד הדין של שור המועד. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה שלושה ימים דקטני, שלושה ימים שנאמרו בדין שור המועד. האם הצורך בהם הוא כדי ליעודי תורה לעשות את השור למועד, שבשלושה ימים יהיה מוחזק לנגחן, או שמה כדי ליעודי גברה לעשות את בעל השור למועד? ואין הכוונה שיהיה הבעלי מוחזק לעבור על ההתראות, שאם כן לא היה נעשה מועד אלא בפעם הרביעית, ולא היה משלם נזק שלם עד הפעם החמישית, שהרי בנגיחה הראשונה לא עבר על התראה, אלא הכוונה שצריך להודיעו בכל פעם ששורו נגח ועליו לשומרו. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אילי יהוד הגברה, ולפי זה הוא נעשה מועד גם באופן שלאחר נגיחה שלישית העידו על שלוש הנגיחות, שגם בכך הותרה האדם ששורו נגחן. אבל תוספות רבינו פרץ כתב שצריך שכל נגיחה תהיה אחר העידות על הנגיחה הקודמת. מבארת הגמרא למי נפקא מינה, מהו החילוק בדין בין שני הצדדים הללו? באופן דעתו תלת הקיטי סעדה בחד יומה, באו שלוש קיטי עדים ביום אחד והעידו על שלוש נגיחות שנגח השור בשלושה ימים. היא אמרת ליהוד התורה, אם שלושה ימים שאמרו הם כדי שיהיה השור מוחזק לנגחן, מיעד נעשה השור מועד בעידות זו, כיוון שנתברר שנגח שלושה ימים. ואילו היא אמרת ליהוד הגברה, לא מיעד, אין בעל השור נעשה מועד בעדויות האלו שנמסרו ביום אחד. כמימר אמר, בעל השור אומר, אשתהו דקמה סעדו בי, רק עכשיו יתרו בי כל השלוש כיתות לשמור את שורי, והתורה אמרה שצריך להטרות לאחר כל נגיחה ונגיחה ובשלושה ימים נפרדים. מהי? מה הדין בספק הזה? מביאה הגמרא ברייתא לפשוט את הספק. תשמע בו ושמע כתוב בברייתא, אין השור נעשה מועד אפילו נגח שלוש פעמים עד שיעידו בו על כך בפני בעלים ובפני בית דין. אבל אם יעידו בו בפני בית דין ושלא בפני בעלים, או לחילופין שיעידו בו בפני בעלים ושלא בפני בית דין, אינו נעשה מועד עד שיעידו בו בפני בית דין ובפני בעלים. והברייתא חוזרת ואומרת עד שיעידו בו, כדי ללמד שגם שבשאר עדויות יש אופנים שמקבלים עדים שלא בפני בעל דין, כגון שהיה זקן או חולה, או ששלחו לו בית דין ולא בא, מכל מקום לעניין עדת השור לעולם אין מקבלים שלא בפני בעל הדין, ואם עברו וקיבלו אינו כלום, כך אומר הנימוקי יוסף. והברייתא מונה עוד מדיני העדה. הרי שהעידו שניים בראשונה, שני עדים העידו על נגיחה ראשונה בלבד, ושניים אחרים העידו בו בנגיחה שנייה, ושניים אחרים העידו בו בנגיחה שלישית, ועל ידי שלושתה נעשה מועד. הרי כאן שלוש עדויות נפרדות לעניין שאם תיפסל אחת מהן, עדיין האחרות קיימות, וחייב לשלם חצי נזק על השתיים האחרות. אבל אם הייתה עדותה נחשבת כעדות אחת, היה נוהג בעדין שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, והיה נפטר מכולן. והן נחשבות כעדות אחת לעניין הזמה, כלומר לגבי הזמה דינן כעדות אחת, שכדי לחייב אותם לשלם נזק שלם כפי שהם זממו לחייב את בעל השור על ידי העדת שורו, צריך שיזימו את כל השלוש כיתות. ועדים זוממים עניינו, עדים שזממו לחייב אדם מיתה, מלכות או ממון בשקר, ובאו עדים אחרים והכחישו את עדותם על ידי שהעידו שבאותו היום שעליו אינכם מעידים שנעשה המעשה הזה שמחייבו, אמנו הייתם במקום פלוני ועדינו שהעדים הזוממים נאנשים באותו העונש שבו הם זממו לחייב את הנידון. ולכן אם נמצאת קטע ראשונה זוממת ומעטה אין כאן עדות לעשותו מועד, לא נתבטלו אחרות בכך, אלא הרי כאן שתי עדויות שכל אחת מהן מחייבתו חצי נזק, והוא בעל השור פטור מלשלם נזק שלם על נגיחה אחרונה, והן עדי נגיחה הראשונה שאוזמו פטורים מלשלם מה שזממו לחייב את בעל השור חצי נזק נוסף על נגיחה שלישית, שכיוון שאינו נעשה מועד אלא על ידי צירוף שלוש הכיתות, הרי שלושתן כקת אחת ואין עדים זוממים חייבים לשלם עד שיזומו כולם. אבל חייבים הם לשלם החצי נזק שרצו לחייבו על נגיחה הראשונה, שעל נגיחה זו רק הם העידו. וכן אם נמצאת גם קט שנייה זוממת, לא בטלה העדות הנשארת, אלא הרי כאן עדות אחת שמחייבתו חצי נזק על נגיחה אחת, והוא פטור מלשלם נזק שלם על נגיחה אחרונה, והן הקט השנייה שאוזמה פטורים מלשלם חצי נזק של מועדות של נגיחה שלישית שהיו מחייבים אותו על פי עדותם, לפי שלא אוזמו כולם. אבל אם נמצאת גם קט שלישית זוממת, כולן כל השלוש כיתות חייבים לשלם בין שלושתם את החצי נזק של מועדות של נגיחה של אישית. ועל זה נאמר בספר דברים פרק י' פסוק י' ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. עד כאן דברי הברייתא. והטעם שהברייתא מביאה כאן את הפסוק, אף שהוא דבר ידוע שזה המקור לחיוב עדים שהוזמו, לפי שכאן הרי הם עדים רק על הנגיחה של עתה, ומה שאנחנו מחייבים אותם על הנגיחה שיגח אחר שיעשה מועד, ומשום שאנו יודעים שהיה במחשבתם ליעדו, כמבואר בגמרא בסמוך. ולכן אומרת הברייתא שגם על אופן זה נאמרה פרשת עדים זוממים, והוא מדויק מלשון הכתוב שלא כתוב כאשר הגיד או כאשר העיד, אלא כאשר זמם, וזמם פירושו חשב. ולהשמיעינו שיש לחייב עד זומם גם על חיוב שלא העיד עליו, אלא שהיה במחשבתו לגרום לו חיוב זה על ידי עידותו. מפרשת הגמרא איך אפשר לפשוט את הספק מן הברייתא. היא אמרת שמה שהיא צריכה התורה עד השלושה ימים הוא כדי ליעדו תורה, והשור נעשה מועד אף עם העידות על שלושת הנגיחות הייתה בפעם אחת שפיר. מובן מדוע גם הכיתות הראשונות חייבות לשלם חלק מחצי נזק של מועדות של נגיחה שלישית, לפי שאפשר להעמיד את הברייתא באופן שהניזק השלישי הביא את שלושת הכיתות יחד להעיד ביום אחד לאחר הנגיחה השלישית, ומוכח שהייתה כוונתם לעשותו מועד ולחייבו נזק שלם על נגיחה שלישית, ואינם יכולים לומר שבאו רק כדי לחייבו חצי נזק על אותה נגיחה שהעידו עליה, שהרי ודאי הם ידעו אילו באילו לפי שהניזק השלישי הביאם, ואם לא בשביל לעשותו מועד, מה לא להביא עדים על הנגיחות הראשונות? אלא ימרת אם אתה אומר שהיא צריכה תורה שלושה ימים בשביל יעודי גברה, וצריכים להטרות בו בנגיחה לנגיחה, בהכרח שלא באו כל העדים ביום אחד. אם כן, איך אנו מחייבים את הכיתות הראשונות על זממם לגרום למועדותו? לאמרו הנחכמה היא שיאמרו עדי הקט הראשונה והשנייה, אנן מי אבי ידינן דבטר שלושה יומי, אתו אנו ומייעד אלי? וכי היינו יודעים שאחר שלושה ימים יבואו אלו העדים האחרונים ויעשו מועד? כלומר, אנחנו באנו רק לחייבו חצי נזק של צד תמות, ולא הייתה כוונתנו לעשותו מועד. ומכך שהברייתא מחייבת אותם גם על החצי נזק של מועדות של נגיחה שלישית מוכח שהיא נוקטת כמו הצד של ליעוד התורה, ולכן שייך לחייב את הראשונים על חצי נזק של מועדות, כיוון שמדובר שכולם באו ביום אחד לעיד ורגליים לדבר, שהייתה כוונתם בעידותם לחייב את המזיק נזק שלם על הנגיחה השלישית. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, אמרית לשמעת כמי דרב כהנא, אמרתי שמוע זו לפני רב כהנא ואמר לי, וליעוד התורה מניחה? האם לפי הצד של יעוד התורה הברייתא מיושבת? הרי קשה. אמנם העידים הראשונים בהכרח באו לעשותו מועד, שהרי הניזק השלישי הביאם, ואם לא בשביל לעשותו מועד, מה לו ולנגיחות הראשונות? אבל העידים האחרונים שהניזק השלישי נצרח להם גם בשביל לחייב חצי נזק, איך אנו מחייבים אותם בחלק מחצי נזק של מועדות? ולאם רואנך בתראי, יאמרו אילו העידים האחרונים, אנן, מיני ידינן דחול דקאי בידינה לעשודה בתור הקעת, ומיני לנו לידע שכל כיתות העידים העומדים בבית הדין באו להעיד על אותו שור שנגח, ענה לחיוב וגברה, פלגניס קעתינן. אנחנו באנו רק להעיד על נגיחה אחת כדי לחייב את בעל השור חצי נזק של תמות, ולא היינו יודעים שיש עוד עידים שהעידו על אותו שור שכבר נגח לפני כן. כך מפרש רשי שעל הכיתות הראשונות אין להקשות כן, מפני שמכך שהניזק השלישי הוא זה שמביאם לבית הדין, והוא הרי אין לו לתבוע את הנגיחות הראשונות אם לא בשביל לעשותו מועד ולחייבו נזק שלם על הנגיחה השלישית. מיישבת הגמרא את הברייתא לפי הצעד של יעוד התורה. מתרצת הגמרא, אם ליעוד התורה אפשר ליישב את הברייתא כשבאו להעיד ביום אחד ובאופן שיש הוכחה שהעידים האחרונים יודעים מהעידות של הכיתות שלפניהם, כגון דקמרם זה רמוזי, שראינו את עדי קאט הראשונה רומזים לעדי קאט האחרונה שיעידו, ולכן אינם יכולים לומר לחייבו חצי נזק בנו. תירוץ אחר, רב אשי אמר, מדובר כשבאו רצופים, שכל הכיתות באו יחד לבית דין להעיד, ובוודאי ידעו האחרונים שגם האחרים באים להעיד על אותו השור. תירוץ נוסף, רבינה אמר, מדובר באופן שהעידים מכירים את בעל השור ואין מכירים את השור הנוגח, ולכן אינם יכולים לומר בנו לחייבו חצי נזק של תמות, שהרי תם משתלם מגופו ואין עדותם יכולה לחייב חצי נזק של תם אם אינם מעידים איזה שור נגח, ומוכח שבאו להעיד כדי לעשותו מועד שמשלם מן העלייה. תירוץ נוסף, רבינה אמר, מדובר באופן שהעידים מכירים את בעל השור ואין מכירים את השור הנוגח, ולכן אינם יכולים לומר בנו לחייבו חצי נזק של תמות, שהרי תם משתלם מגופו ואין עדותם יכולה לחייב חצי נזק של תם אם אינם מעידים איזה שור נגח, ומוכח שבאו להעיד כדי לעשותו מועד שמשלם מן העלייה. וצריך לומר שמדובר כשנאבד אחד משבריו, ובאופן זה אי אפשר לחייבו כלל, כי שמה אותו השור שהזיק הוא אותו השור שנאבד. אבל בלאו הכי, גם אם אין מכירים את השור, אין בעל הבית נפטר לגמרי, כיוון שאפשר לגבות ממנו את הסכום שהוא ודאי חייב בו, כמבואר לקמן בדף למד ה' עמוד ב', כגון אם יש ספק אם השור הנוגח היה גדול או קטן, ודמי הקטן אינם מגיעים לכדי חצי נזק, הרי הוא מתחייב חצי נזק עד שוויו של הקטן שבשבריו, ויכולים העדים לומר באנו רק לחייבו חצי נזק מהקטן שבשבריו. כך תוספות בדיבור המתחיל במכירים. מיד תמאה הגמרא, אלא איך אם יעד אלי? אם אינם מכירים את השור, איך מעידים ומטרים בבעלים לשמור את שורו? הרי אינו יודע איזה שור נגח. מיישבת הגמרא, דאמרי שאומרים לו, תורה נגחה נעית לך בבקרך, היא באה לך לנטור אלי כולי בקרה. שור נגח יש לך בעדר הבקר שלך, ועליך לשמור את כל העדר. איבא אליהו, הסתפקו בני הישיבה המשסע מגרה כלבו של חברו בחברו והזיקו מהו שהתחייב בתשלומים. ומבארת הגמרא את הספק, המשסע ודאי שהוא פטור, שכן הוא רק גרם לכלב שיזיק וגרם הבנזיקין פטור. אלא בעל כלב מהי, מה דינו, האם יש לחייבו בנזק שעשה כלבו על ידי ששיסעו? מי אמרין על מצי אמר לי, האם אומרים שיכול בעל הכלב לומר, אנא מה יביד נעלה? אני מה הזקתי לו? הרי אם לא ששיסעו זה, לא היה הכלב מזיק מעצמו ואין לחייבני בנזק. עודיל מאמרין עלי, או שמה אנחנו אומרים לבעל הכלב, כיוון דיידת בכלבך דמשס אלי ומשתסי, כיוון שאתה מכיר בכלבך שמגרים אותו ומתגרה ומזיק, לא היא באה אלך להשתאווי, לא היה לך לשוטו ברשות הרבים ופושע אתה בשמירתו. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו, אמר רבי זירא תשמע בו ושמע ראיה ממשנתנו שנינו בה, ותם שור שנעשה מועד חוזר לתמותו על ידי שיהיו התינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח, ומשמע הנוגח, אבל אם היה נוגח בגלל המשמוש היה חייב על אותה נגיחה, אף שלא נוגח מעצמו אלא על ידי משמוש התינוקות, הנה מוכח ששור הנוגח על ידי שאדם אחר גירה הוא חייב לשלם. אמר רבי ידוחי הבא את הראיה מקטן ינגח חייב, וכי מפורש במשנה שאם נגח על ידי משמוש התינוקות חייב לשלם? הרי רק דיוק הוא ממה שנאמר ואינו נוגח, ואם כן דיל, מה שמה נדייק, נגח לא אבי תם, שאם נגח אינו חוזר לתמותו, ומכל מקום בהי נגיחה לא מחייב. על ידי אותה נגיחה שנגח על ידי משמוש התינוקות אינו חייב לשלם, כי גירו אחרים. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנה אחרת, תשמע, בואו שמה ראיה מה ששנינו במסכת סנהדרין בדף עין וו עמוד ב' בדין רוצח. אדם ששיסה בו בחבירו את הכלב או ששיסה בו נחש, והכלב או הנחש הרגו את חבירו פטור המשסה מעונש מיטה, כיוון שהוא רק היה הגורם. מדייקת הגמרא מה אליו, האם אין כוונת למשנה בכך, שנקטה פטור בלשון יחיד לומר שפטור רק המשסה וחייב בעל כלב או הנחש, כיוון שממונו הזיק, ואם כן נפשט מכאן הספק שבעל הכלב חייב. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין זה מוכרח שזוהי כוונת המשנה, אלא אם האמור שכוונת המשנה היא שפטור אף המשסה, וכל שכן שבעל הכלב פטור. ולפי שהיה פשוט למשנה שהוא פטור, לא הוא צריכה המשנה לכוללו בלשון פטורים. מביאה הגמרא אופן שבו אין ספק. אמר רבא, אם תמצא לומר, אם תרצה לומר ולפשוט שהמשסה כלבו של חברו בחברו, בעל הכלב חייב, מכל מקום שיסה הוא בעצמו עם הכלב הזיק את המשסה עצמו, פטור בעל הכלב. מה הייתה, מה? לפי שכל המשנה, כל העושה דבר שאין לו רשות לעשותו, ומתוך כך בא אחר ושינה בו, והזיקו פטור השני, אף שגם הוא עשה שלא ברשות, והוא עדין כאן. כיוון שהמשסה שינה במה ששיסה את הכלב, אין בעל הכלב חייב בנזקי המשסה. מביא רב פאפה דין דומה בשם רש לקיש, אמר לרב פאפה לרבה, איתמר משמי דה רש לקיש כבתך, נאמרה שמוע בבית המדרש משמו של רב שלקיש, כדבריך. דאמר רש לקיש, שתי פרות שהיו ברשות הרבים, אחת מהן רבוצה ואחת מהן מהלכת, ובעתה מהלכת ברבוצה והזיקתה פטורה, ואף ששינתה במה שבעתה בה, שהרי אין לה רשות לבעות, מכל מקום הרבוצה שינתה תחילה במה שרבצה ברשות הרבים, וכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. אבל אם בעתה רבוצה במהלכת חייבת, שהרי המהלכת לא שינתה ואין לה רבוצה רשות להזיקה. והבב הזו נאמרה כדי לדייק ממנה שדווקא אם בעתה רבוצה במהלכת חייבת, אבל אם לא בעתה בה, אלא שהמהלכת הוזקה בה מעצמה, אז הרבוצה פטורה לפי שהיה לה מהלכת להילך בצד השני ולא הייתה נתקלת בה. כך אומר השיטה מקובצת בשם תוסו צ'אנץ. אבל אם הזיקה היית רבוצה על ידי הליכתה, פטורה. ואין אומרים שהיה לה ללך בצד אחר, לפי שלשור אין דעת לשמור שלא יזיק, ורק הוא נח לו בטבעו להתרחק מדבר העלול להזיקו. מחלק רבה בין דבריו לדברי רש לקיש, אמר לרבה לרב פאפה, אנא אני בהי באותו מקרה שבעתה מהלכת ברבוצה חיו ומחייבינה, הייתי מחייבת בעליה של המהלכת ולא שייך באופן זה הכלל שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. משום דה אמרה לה, אומרת הפרה הרבוצה למבעטת, כי אית לך רשותה לסגויי עליי. אמנם יש לך רשות לעבור ולהלך עליי, הועיל ושיניתי לרבוץ ברשות הרבים, אבל לבעות בי, לאית לך רשותה, לבעות בי אין לך רשות, ואם עשתה כן, הרי היא חייבת ככל פרה שבעתה. כלומר, הכלל שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור אמור רק במקום שהשינוי של הראשון גרם לשני לשנות בו, כגון שריבצתה של זו גרמה לפרה השנייה שתדרוך עליה. אבל כשבעתה בא, שאין זה מחמת השינוי של הראשונה, שהרי הייתה יכולה לעבור עליה בלא לבעות בה, בזה לא נאמר הכלל הזה. כך אומר הנימוקי יוסף. ואילו הים של שלמה מבאר שהכלל הזה הוא רק כשאין השינוי של השני חמור יותר משל הראשון, ולכן אם דרכה עליה פטורה, שהדריכה אינה בכוונה להזיק ואין זה שינוי חמור מהשינוי של הרבוצה, אבל אם בעתה בה שנתכוונה להזיקה, הרי זה שינוי חמור יותר מהשינוי של הרבוצה שאין כוונתה להזיק, ובזה לא נאמר הכלל הזה, שכל המשנה ובא אחר בשינה בו פטור. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף כ"ד עמוד ב'. משנה זו עוסקת בגדר דין שור המזיק ברשות הניזק, שנמנה במשנה לאל בדף ט"ו עמוד ב' כאחד מחמישה המועדים. ולאל בדף ט"ו עמוד ב' נחלקו האמוראים כיצד להעמיד את דין המשנה שם, שיטת רב ושמואל, שדין זהו לשיטת רבי טרפון במשנתנו, ושיטת רבינה שדין זהו נידון בפני עצמו, וכוונת המשנה שם היא להביא את מחלוקת רבי טרפון וחכמים בדין שור המזיק ברשות הניזק. אומרת המשנה, שור המזיק שנכנס והזיק ברשות הניזק, שהוא נמנה במשנה לאל בין חמשת המועדים, כיצד, באיזה אופן מתחייב בעל השור וכמה הוא מתחייב? מבארת המשנה, נגח בקרניו או נגף, דחף בגופו, או נשך בשיניו או רבץ על הכלים או בעט ברגליו והזיק, שכל אלו הם תולדות הקרן, מלבד נגיחה שהיא קרן עצמו ולא תולדתו, מפני שנעשו בכוונה להזיק ואין הנאה לזקן ואין לזקן מצוי תדיר, אם עשה כן ברשות הרבים משלם חצי נזק. אבל אם הסכן ברשות הניזק נחלקו התנאים כמה חייב לשלם. רבי טרפון אומר חייב לשלם נזק שלם. ואף שמשלם נזק שלם מכל מקום, כיוון שהנזק משונה אינו משלם אלא מגופו כשור טעם, כמבואר לעיל בדף חי עמוד ב'. וחכמים אומרים משלם רק חצי נזק. אמנם גם לפי חכמים, שקרן ברשות הניזק משלם רק חצי נזק, זה רק באופן שהשור נכנס מאליו לרשות הניזק, אבל אם בעל השור בעצמו הכניסו לרשות הניזק, שלא ברשות בעל הבית, על המזיק לשלם נזק שלם. ככה תוספות ריד. והטעם שהמשנה פתחה ברשות הניזק והמשיכה ברשות הרבים, בפני שרבי טרפון מקדים את קרן בדין רשות הרבים, שבהמשך הוא לומד ממנו קל וחומר, לקרן ברשות הניזק. עכשיו מבארים התנאים את שיטתם. אמר להם רבי טרפון לחכמים, דין זה שקרן ברשות הניזק חייב נזק שלם נלמד בקל וחומר. ומה במקום שהקל, שהתורה הקלה על השן ועל הרגל שהזיקו ברשות הרבים, שהוא הבעלים פטור מלשלם שנאמר. בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד' וביער בשדה אחר ודורשים, שרק בשדה אחר חייב ולא ברשות הרבים. אף על פי כן החמיר עליהן הכתוב במקרה שהזיקו ברשות הניזק שהבעלים חייב לשלם נזק שלם, שנאמר מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם, שזה תשלומים מעולים, כלומר נזק שלם ומוכח, שחצר הניזק חמורה להתחייב ביותר מרשות הרבים. במקום שהחמיר על הקרן, דהיינו בהמה שנקחה ברשות הרבים שהבעלים חייב לשלם חצי נזק, האם אינו דין שנחמיר עליו שאם הזיקה בהמתו ברשות הניזק, שיהיה חייב לשלם נזק שלם? אמרו לו חכמים לרבי טרפון, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. די לו לדבר הנלמד מדין קל וחומר להיות כמו הנידון, כלומר המלמד, כמו המלמד, ולעולם לא הנלמד חמור מהמלמד, כלומר די לו לקרן ברשות הניזק שהוא דבר הנלמד בדין של קל וחומר להיות כמו הנידון המלמד, דיינו קרן ברשות הרבים. וכיוון שכן, מה קרן שהזיקה ברשות הרבים אינה חייבת אלא חצי נזק, אף קרן שהזיקה ברשות הניזק אינה חייבת אלא חצי נזק. אמר להם רבי טרפון לחכמים, אף אני לא אדון לחייב קרן בחצר הניזק בנזק שלם מחיוב קרן ברשות הרבים, אלא אני אדון באופן אחר ואלמד חיוב קרן ברשות הניזק בנזק שלם מחיוב רגל בחצר הניזק, וכך יהיה קל וחומר. ומה במקום שקל על השן ועל הרגל שפטור על איזה קם ברשות הרבים, אף על פי כן החמיר בקרן לחייבו בחצי נזק כשהזיק ברשות הרבים, במקום שהחמיר על השן ועל הרגל שהזיקו ברשות הניזק לחייבם בנזק שלם, האם אינו דין שנחמיר בקרן לחייבו בנזק שלם כשהזיקה בחצר הניזק? באופן זה שהלימוד הוא קרן משן ורגל, סבר רבי טרפון שחכמים יודו לו שלא שייך לומר דיו, כיוון שגם המלמד חייב נזק שלם. אמרו לו חכמים לרבי טרפון, גם על קל וחומר זה יש לומר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כלומר, כיוון שסוף סוף, אם קרן ברשות הרבים לא הייתה חייבת, לא היינו יכולים ללמוד את הקל וחומר, ממילא אין לחייב קרן ברשות הניזק הנדרש בקל וחומר מדין קרן ברשות הרבים יותר ממה שקרן ברשות הרבים חייבת. ואף שהקל וחומר אינו נלמד ממש מקרן ברשות הרבים, מכל מקום לולי שקרן ברשות הרבים הייתה חייבת, לא היינו יכולים ללמוד את הקל וחומר, שהרי הקל וחומר הוא ממה שברשות הרבים הקלה התורה בשן ורגל והחמירה בקרן. וכיוון שכן, מה קרן שהזיקה ברשות הרבים אינה חייבת אלא חצי נזק, אף קרן שהזיקה ברשות הניזק אינה חייבת אלא חצי נזק. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף חף ד' עמוד ב' וסיומה בדף חפי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדברי רבי טרפון שלמד קל וחומר לחייב קרן ברשות הניזק בנזק שלם, אף על פי שנמצא שהנלמד חמור יותר מהמלמד. מקשה הגמרא ורבי טרפון שמחייב קרן בחצר הניזק בנזק שלם וכי ליטלי הוא לא סובר את סברת דיו לבוא מן הדין להיות כנידון? והבה הרי סברה זו של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, המועילה לפרוך קל וחומר, מדאורייתא היא, נלמדת מהתורה ואין לחלוק עליה, דתניא. כך שנינו בברייתא דרבי ישמעאל, מדין קל וחומר כיצד, רוב 13 המידות שבהן התורה נדרשת הן מקבלה, ורק המידות קל וחומר ושני כתובים הבאים כאחד הם מדאורייתא, כך אומר הראב"ד. אז אם כן, שואלת הברייתא מדין קל וחומר כיצד, מה המקור לכך שניתנה התורה להידרש בקל וחומר? והרשב"ם מבאר את שאלת הברייתא כיצד, באיזה אופן אנחנו דורשים דבר מדבר על ידי קל וחומר. מבאר את הברייתא נאמר בתורה לאחר שמרים ואהרון דיברו במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, ומרים נענשה בצרעת, ספר במדבר פרק י"ב פסוק י"ד. ויאמר השם אל משה, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף. כלומר, הרי אילו היה אביה מראה לפנים זועפות, היא הייתה נחלמת 7 ימים. ואומר השולחן ערוך ביורה דעה סימן שין למדה לציף י' הנזוף אינו צריך להתרחק מבני אדם ואינו צריך לנהוג בעצמו הווילות, אלא צריך להתחבא בביתו ויהיה נחלם. לא ירא פנים למי שיחלימו וימעט בשחוק ובדיבור ועסקיו ויצער עצמו לעיני כל רועיו. אז אם אביה היה מראה לפנים זועפות, היא הייתה נחלמת 7 ימים. קל וחומר לננזפת על ידי השכינה שעליה להיקלם כפליים, דהיינו 14 יום. ומסביר הרעבד שלולי שדורשים קל וחומר לא היה הפסוק צריך להזכיר כלל את נזיפת אביה, ומכך שהזכיר לומדים שכוונת הפסוק לומר שקל וחומר לננזפת על ידי השכינה שתיקלם 14 יום. ובטעם הריבוי דווקא ל-14 ימים מצינו כמה ביורים. רבינו תם בתוספות דיבור המתחיל קל וחומר מסביר שזה משום שאב נותן בבנו 5 דברים, עצמות, גידים, ציפורניים, מוח שבראשו ולובן שבעין. האם נותנת בבנה 5 דברים, דם, עור, בשר, שערות ושחור שבעין. והקדוש ברוך הוא נותן בו 10 דברים, רוח, נשמה, קלסטר פנים, ראיית עין, שמיעת האוזן, דיבור פה, הילוך רגליים, דעה, בינה והשכל. ואם כן, חלקו של הקדוש ברוך הוא באדם הוא כפול מאב, ולכן הנזיפה קשה בחפליים. ורבינו חיים כהן בייר שהגמרא נקטה שיעור של 2 סגרות של צרת, וכיוון שאין הסגר פחות מ7 ימים, הרי לנו 14 יום. אז אם כן, מרים הנביאה הייתה צריכה להיקלם כפליים, להיסגר ל14 יום. אלא שאף על פי שיש קל וחומר, אמר הקדוש ברוך הוא למשה שמרים תיסגר רק 7 ימים, כיוון שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כלומר, דין הננזפת על ידי השכינה לא יהיה יותר חמור מהננזפת על ידי אביה. שרי דין הננזפת על ידי השכינה נלמד מהננזפת על ידי אביה. ומבואר בברייתא שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון ומדאורייתא. שהדבר הנלמד לא יכול להיות חמור יותר מהדבר המלמד. ואיך רבי טרפון לומד שקרן ברשות הניזק חייבת נזק שלם בקל וחומר מקרן ברשות הרבים שחייבת רק חצי נזק? הרי כיוון שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון, גם קרן ברשות הניזק צריכה להתחייב רק חצי נזק. מתרץ את הגמרא, כי ליטלי האופן שאין לפי רבי טרפון את הלימוד של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון הוא רק אחד המפריך קל וחומר, במקום שמחמת הדיו נפרח הקל וחומר. אבל איך דלא מפריך? במקום שגם לאחר הדיו לא נפרח כל הקל וחומר, איטלי דיו, סובר רבי טרפון שאומרים דיו. ועל כן אין להקשות על רבי טרפון ממעשה מרים, משום דעתם שם במעשה מרים 7 ימי הרחקה מחמת נזיפה, דשכינה לא כתיב, ולא נאמרו בתורה במפורש במקום אחר, אלא לומדים אותם רק על ידי הקל וחומר, ולולי הקל וחומר מרים לא הייתה מוסגרת כלל. את הקל וחומר, בא הקל וחומר מנזיפת אביה לנזיפת השכינה, והייתי ולימד שמרים צריכה 14 ימי הסגר, ואתה ובא הכלל של דיו, ואפיק, ומוציא מחיוב ההסגר 7 ימים, ואוקי והעמידו על 7 ימים של הסגר, ונמצא שגם אחר הדיו, הועיל הקל וחומר ללמד, לכל הפחות את הסגר 7 ימים אלו. אבל לך כאן בחיוב קרן ברשות הניזק, חצי נזק בקרן כתיב, נאמר בתורה במפורש על כל נזקי קרן בין ברשות הרבים ובין ברשות הניזק. ואתה ובא קל וחומר ואייטה ולימד שחייב לשלם עוד חצי נזק אחרינה, עוד חצי נזק אחר, ונעשה חיובו בחצר הניזק נזק שלם, וממילא, אידר שדיו, אם תדרוש דיו וחיובו בחצר הניזק יהיה רק חצי נזק כחיוב קרן ברשות הרבים, אזי יפריך לי קל וחומר, הקל וחומר הופרך לגמרי ואינו מלמד כלום. ומשום כך אין אומרים כאן דיו, אלא לומדים בקל וחומר שמשלם נזק שלם. וטעמו של רבי טרפון הוא, מפני שבמקום שעל ידי הדיו נפרח הקל וחומר לגמרי, נמצא שהקל וחומר נכתב לחינם, שהרי לא לומדים ממנו שום דבר, וממילא אי אפשר לומר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. שהרי אנחנו לא לומדים קרן ברשות הניזק מן הדין, מקל וחומר, אלא אנחנו יודעים שחייב חצי נזק גם בלי הקל וחומר. כך מסביר הרמב״ם בפירוש המשניות. שואלת הגמרא, ורבנן הסוברים שאומרים דיו גם באופן שהוא פורך את הקל וחומר, מדוע לא חילקו כרבי טרפון בין דיו האמור לגבי הסגר מרים שאינו פורך את הקל וחומר לבין דיו האמור לגבי קרן בחצר הניזק שפורך את הקל וחומר? משיבה הגמרא, רבנן לא חילקו חילוק זה, משום שלדעתם גם 7 ימים של הסגר מחמת נזיפה דשכינה כתיבי כתובים בתורה, והיינו יודעים אותם גם לולי הקל וחומר, שהרי נאמר בפסוק תיסגר 7 ימים מחוץ למחנה. וכיוון שאף על פי כן אומרים דיו שמרים לא תיסגר יותר מ7 ימים, אף שבכך נפרח כל הקל וחומר מנזיפת האב לנזיפת השכינה, שהרי את שבעת הימים אנחנו כבר יודעים, והקל וחומר בא רק להוסיף ימים נוספים של הסגר, ואחרי הכלל של דיו לא נוספו ימים של הסגר, ונמצא שהקל וחומר אינו מלמד שום דבר, ומוכח שאף במקום שהקל וחומר נפרח לגמרי, אומרים דיו. ולכן גם לגבי קרן ברשות הניזק, אין ללמוד בקל וחומר מקרן ברשות הרבים שיהיה חייב נזק שלם. משום שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון, וקרן ברשות הרבים אינו חייב אלא חצי נזק. שואלת הגמרא ורבי טרפון, שחילק בין הדיו שנאמר לגבי הסגר מרים שאינו פורך את כל הקל וחומר, לבין הדיו שנאמר לגבי קרן בחצר הניזק שהוא פורך את כל הקל וחומר, מניין לו לחלק כך? והרי בהסגר מרים נאמר דיו אף על פי שבכך נפרח כל הקל וחומר, שהרי שיבת ימי ההסגר מחמת נזיפת השכינה נאמרו בתורה במפורש כמו שביארו רבנן. משיבה הגמרא רבי טרפון סבר ההוא, הפסוק תיסגר שיבת ימים מחוץ למחנה לא בא ללמד את חיוב ההסגר בנזיפת השכינה שהוא שבעה ימים, אלא ללמד את דרשינן דיו, שדורשים את דין דיו בה, ולכן אינה חייבת בהסגר 14 ימים אלא רק שבעה ימים כמו בנזיפת אביה. ולולי פסוק זה היינו אומרים שבנזיפת השכינה צריכה הסגר 14 יום. ואם כן, הדיו שנאמר לגבי מרים הוא רק באופן שאף לאחר הדיו לא הופרח הקל וחומר לגמרי, אבל באופן שהקל וחומר נפרח לגמרי, לא אומרים דיו. שואלת הגמרא ורבנן שדרשו את הפסוק תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ללמד שצריך הסגר שבעה ימים מחמת נזיפת השכינה, מניין להם הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון לגבי הסגר מרים? משיבה הגמרא כתיב קרא אחרינה, רבנן למדו את דיו לבוא מן הדין להיות כנידון מפסוק אחר שנאמר בספר במדבר פרק י"ב פסוק ט"ו, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, שהתורה השמיעה לנו שמרים הוסגרה לשבעה ימים ולא ל-14 ימים, כדי ללמדנו שהדבר נעשה מחמת שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון. שואלת הגמרא ורבי טרפון, ולפי רבי טרפון שלא הוא צריך לדרוש את הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון מן הפסוק הזה, כיוון שרבי טרפון למד אותו מהפסוק תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, מדוע נכתב הפסוק ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים? משיבה הגמרא, הוא הפסוק ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים בא להשמיענו, ואפילו בעלמא בשאר דרשות קל וחומר שבתורה דרשינן דיו, דורשים ואומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, ויש צורך בפסוק ללמד שאומרים דיו גם בשאר דרשות, כדי שלא תאמר שאומרים דיו דווקא אחה כאן בהסגר מרים משום כבודו של משה שהתפלל על מרים שלא תלקה בצרת ולא תהיה צריכה הסגר, אבל בעלמא בשאר דרשות קל וחומר שבתורה לא אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. כמה שמלן, לכן הוא משמיע לנו שדין זה נאמר בכל דרשות קל וחומר שבתורה. עד כאן העמידה הגמרא שכולם מודים שדיו לבוא מן הדין להיות כנידון, אלא שהמחלוקת היא האם הכלל הזה נאמר גם כשמחמתו נפרח הקל וחומר לגמרי או לא. עכשיו הגמרא דנה האם יש מי שחולק ולא סובר כלל את הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. וכדי להבין את הסוגיה צריך להקדים כמה דיני טומאה. א', טומאת קרי, אדם שיצא מגופו שכבת זרע עליו לטבול והוא טמא את שקיעת החמה. ב', טומאת זהב, אדם שיצא מגופו זיבה, אם ראה פעם אחת טובל והוא טמא את שקיעת החמה, אם ראה שתי ראיות או יותר, עליו לספור שבעה ימים נקיים ללא זיבה וטובל ונטהר. ג', חמורה טומאת זהב מטומאת קרי, שאף מעיינות הזהב כגון רוקו וממי רגליו מטמאים במגע ובמסע, מה שאין כן, בטמא קרי שכבת הזרע עצמה מטמאת במגע ולא במסע, ושאר מעיינותיו כגון רוקו אינה מטמאים כלל. הנדון בסוגייתנו הוא בזף שיצא ממנו שכבת זרע, האם היא מטמאת כשאר מעיונותיו במגע ובמסע. אמר לי רב פאפה לאביי, והרי מצינו להי תנא דלא דריש דיו כלל, ואף על גב דלא מפריך הקל וחומר. מצינו תנא שסובר שלא דורשים את הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון גם במקום שלא נפרח הקל וחומר מחמת הדיו. איפה מצינו זאת? דתניא, שנינו בברייתא, טיפת קרי בזב, טיפת קרי היוצאת מן הזב מניין שמתמת במגע ובמסע כדין טיפת עזוב, דורשת הברייתא ודינו, דבר זה נלמד מדין קל וחומר. ומה רוק הקל שהוא טהור במקרה שיוצא מאדם טהור? מכל מקום הוא טמא במקרה שיוצא מן הטמא, מן הזב. כאן נאמר בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ח' וכי ירוק עזב בטהור, ודרשו חכמים במסכת נידה בדף נ"ה עמוד ב' לרבות את מה שביד הטהור. וכגון שעזב ירק בדבר טהור הנמצא ביד הטהור, ונמצא הטהור נושא את רוק עזב ונטמע בזה כאילו נשא את עזב עצמו. אז קרי שהוא חמור, שהוא תמה, גם במקרה שיוצא מאדם טהור, אינו דין על אחת כמה וכמה שיהיה תמה במקרה שיוצא מן התמה, שיוצא מן הזב, ומוכיח רב פאפה, וכמה איתי לבטן המביא דרשה זו בין לתומת מגע ובין לתומת מסע, כמו רוק של זב המתמה במגע ובמסע. והמי ומדוע תנא לומד שקרי שיצא מזב מתמה גם במסע, נעים הרי אפשר לומר דהני שאוהיל הקל וחומר לרבות תומת מגע בקרי היוצא מן הזב, והני ואוהיל הכלל של דיו לבוא מן הדין להיות כנידון להפוקי למעט את דין תומת מסע בקרי של זב, שהרי קרי של אדם טהור שממנו למד התנא את הקל וחומר אינו מתמה במסע אלא רק במגע, ודיו לבוא מן הדין להיות כנידון הזה אינו פורך את הקל וחומר לגמרי, שהרי עדיין הקל וחומר מלמד שקרי של זב מתמה במגע. הנה מוכח שלדעת התנא הזה אין אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון אפילו באופן שהקל וחומר אינו נפרח, וכי תימה ואם תרצה לדחות ולומר שלמגע מתמה בקריו של זב לא יצטריך קל וחומר, אין צורך בקל וחומר משום דלו גרה מגברת האור, שקרי של זב אינו יותר גרוע מטיפת קרי היוצאת מאדם טהור שמתמת במגע, ולכן התנא לא אמר כאן דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, לפי שעל ידי הדיו יעקר כל הקל וחומר. אם תרצה כך לדחות את ההוכחה, אומר לך שאי אפשר ליישב כך, שהרי איץ צריך ללמוד דין זה על ידי הקל וחומר. מדוע? משום דסל כדאי תחמינה היו לו בדעתך לומר, שכיוון שלגבי תומת קרי מקרה לילה כתיב, נאמר עליו בתורה מקרה לילה, בספר דברים פרק חב ג' פסוק י' א', אז אם כן יש ללמוד מכך, דווקא מי שקריו גורם לו תומה, אז קריו מתמה במגע. יצא זה עזב שאין קריו גורם לו תומה, אלא דבר אחר גרם לו את תומתו. דהיינו יציאת הזיבה, ולכן קריו של עזב לא יתמה אף במגע. כמשמלן, לכן בא הקל וחומר, ומשמיע לנו, שטיפת קרי יוצאת מן עזב, מתמת בין במגע ובין במסע. ואם היינו סוברים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, היה לנו לומר שיועיל הדיו להעמיד את הקל וחומר על תומת מגע בלבד ולא בתומת מסע. ואם בכל אופן סובר התנא הזה שטיפת קרי יוצאת מן הזב מתמת בין במגע ובין במסע, מוכח שלשיטתו אין אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון בכלל. דוחה הגמרא ואומרת שגם לגבי זב הדיו לבוא מן הדין להיות כנידון עוקר את כל הקל וחומר. מיישבת הגמרא ואומרת מידי וכי מקרה לילה ולא דבר אחר כתיב? האם נאמר בפסוק רק מקרה לילה ולא דבר אחר? האם נאמר כך בפסוק שנוכל לומר שהפסוק ממעט את מי שתמה אף בלא קריו שאין לו תומת מגע בקרי? וכיוון שאין מיעוט מפורש בלשון הפסוק לומר כן, בהכרח שקרי של זב מתמה במגע ככל שאר קרי, ואין צריך לדורשו מקל וחומר. ואם נאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון להעמיד דין תומת קרי בזב על תומת מגע בלבד, נמצא שהדיו עוקר לגמרי את הקל וחומר, ולכן איננו דורשים דיו. וכשיטת רבי טרפון שאין אומרים דיו באופן של ידי זה נעקר הקל וחומר לגמרי. דנה הגמרא בדברי הברייתא ששכבת זרע של זב מתמת במגע ובמסע. מבררת הגמרא ומן תנא דשמת לי דאמר מיהו התנא הסובר כי שיטת ברייתא זו ששכבת זרע של זב מתמה במסע, והרי אין זה לא רבי אליעזר ולא רבי יהושע. דתנן ויש גורסים דתניא כי זו ברייתא ולא משנה. שכבת זרע של זב מתמה במגע ואין מתמה במסע, דברי רבי אליעזר. ורבי יהושע חולק ואומר אף מתמה במסע, לפי שאי אפשר ששכבת זרע של זב תייצא בלא צחצוחי זיבה, בלא שיריים של זוב, וממילא טיפת שכבת זרע מתמת כטיפת הזוב ממש, הרי הם מעורבים יחד. ומבררת הגמרא כשיטת רבי אליעזר, בוודאי אי אפשר להעמיד את הברייתא, שהרי הוא סובר ששכבת זרע של זב אינה מתמת במסע. וגם כשיטת רבי יהושע שטימה אין להעמיד את הברייתא, משום דעת כאן לא קמה רבי יהושע אתם ששכבת זרע של זב מתמת במסע, אלא משום שאי אפשר לה לשכבת זרע של זב שתייצא בלא צחצוחי זיבה. אלא ואחי, אבל לולי הטעם הזה לא תימר רבי יהושע, כיוון שהקרי עצמו אינו מתמה במסע, ונמצא שהברייתא היא לא כרבי אליעזר ולא כרבי יהושע. מסיקה הגמרא, אלא היי תנאו, התנא שסובר כמו הברייתא ששכבת זרע של זב מתמת אף במסע, הוא התנא של המשנה במסכת כלים. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק א' משנה ג' לגבי דין שלושה אבות התומה, שרץ, שכבת זרע ותממת שאינם מתמים אלא במגע. ומביאה המשנה שיש תומות שהן למעלה מהן, כלומר חמורות מהן ומתמות גם במסע. ואילו הן זובו של זב ורוקו ושכבת זרעו וממי רגליו של הזב ודם הנידה, כל אילו מתמים בין במגע בין במסע. ומבואר במפורש במשנה כדברי הברייתא ששכבת זרע של הזב מתמת במסע. שואלת הגמרא, ודילמה חנמי לפי שאי אפשר בלא צחצוחי זיווה, שמה גם כאן במשנה במסכת כלים הטעם ששכבת הזרע מתמת במסע, זה בגלל שאי אפשר לשכבת זרע של זב שתייצא בלא צחצוחי זיווה, ומה שמתמה במסע זו הזיווה, כדברי רבי יהושע לאיל, ועדיין לא מצינו תנא הסובר ששכבת הזרע עצמה של הזב מתמת במסע. משיבה הגמרא, אם כן, אם הטעם במשנה הוא מחמת צחצוחי הזיווה שיש בשכבת הזרע, ליתן יגבי זובו, היה לו לתנא לשנות דין תומת שכבת זרע, סמוך לדין תומת זובו, שהרי בשניהם התומה היא מחמת הזוב. וכך היה לו לתנא לשנות במשנה במסכת כלים, זובו של זב, ושכבת זרו ורוקו. ומה ישנה דקטני לה, ומדוע שינה תנא ושנה דין תומת שכבת זרעו גבי, בסמוך לדין רוקו, שהוא דין שער מעיינות הזב, אלא בהכרח צריך לומר שלכך שנה התנא שכבת זרע סמוך לרוק, משום דכל דין תומתו עתיה מרוקו, נלמד מדין תומת רוקו בקל וחומר. כמבואר לאיל בדף חפי עמוד א', שאם רוק שהוא טהור כשיצא מאדם טהור, הרי הוא מתמק כשייצא מזהב, שכבת זרע שהתמאה כשיצא מאדם טהור, קל וחומר שתתמק כשיצא מזהב. אבל אין טעם התומה מחמת צחצוחי הזיבה, וממילא חוזרת ההוכחה שהתנא הזה של המשנה במסכת כלים סובר כמו הברייתא שאמרה ששכבת זרע של זב מתמת גם במסע. חוזרת הגמרא לדון האם יש מחלוקת תנאים לגבי דרשת דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. אמר לרבך מדיפתי לרבינה, וההי תנא לא דריש דיו ואף על גב דלא מפריך קל וחומר. הרי מצינו תנא שאינו דורש דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, גם במקום שאין זה פורך את הקל וחומר. איכן מצינו דתניה שנינו בברייתא, המופיעה במסכת שבת בדף דף, מפץ, מחצלת קנים, במת, מניין, כלומר מניין שמפץ שהיה באוהל המת, הרי הוא תמה אף על פי שאינו בגד או כלי אור או כלי עץ, שהם הדברים הנזכרים בפסוק לגבי תומת מת, דורשת הברייתא ודינו יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה פקין קטנים? כלי חרס שפיהם צר ביותר, הקלים, שתאורים בתומות הזב, אף על פי כן מתמה נתמאים באוהל המת. מפץ החמור שמתמה במדרס הזב, שהרי נעשה למשכב, וזהו גדר תומת מדרס לזב. כל כלי המיועד למשכב הזב נתמה במדרס הזב, האם אינו דין שיתמה באוהל המת? ומבאר רבך וכמה איתי לה, והברייתא למדה דרשה זו של תומת מת במפץ בקל וחומר, בין לתומת ערב, שטעון תבילה ונתהר אחר השקיעה ביום שטבל, בין לתומת שבעה, שהוא תמה שבעה ימים וביום השביעי טעון תבילה ונתהר. וקשה והמי, מדוע הברייתא מרבה גם את תומת שבעה החמורה, אימא נאמר, ההני קל וחומר, שאוילה קל וחומר לרבות תומת ערב במפץ על ידי אוהל המת, והאני ואוילה דרשת דיו להפוק היא להוציא ממנו דין תומת שבעה, שהרי זב מתמה רק תומת ערב, ונאמר דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כי כיוון שלומדים מזהב אז גם מפץ שיתמה באוהל המת יהיה תמה רק תומת ערב. וכיוון שהברייתא לא דרשה באופן הזה, מוכח שלדת הטענה זה בברייתא אין אומרים דיו לבוא מן הדין להיות כנידון אפילו באופן שהקל וחומר אינו נפרח. משיבה הגמרא, אמר לי רבינה לרבאחה, כבר רמה ניאלי כבר הקשה את הקושייה הזו רב נחומי בר זכריה לאביי, ואמר לאביי, הישיב לו אביי, התנא בברייתא לא למד דין תומת מת במפץ בקל וחומר מתומת מת של פקים קטנים, אלא ממפץ בשרץ מייטילה, למד דין תומת מת במפץ מתומת שרץ במפץ בגזירה שווה כמבואר לאלן. ומפרש רשי שאביי מביא גם את המקור האחר לדין תומת מת שהוא מתומת שרץ, וגם מפרש את הקל וחומר בברייתא שממנו לומדים את עצם דין מפץ בתומת שרץ. והברייתא שלמדה בקל וחומר אחי כאמר, כך הוא ביור דבריה, מפץ בתומת שרץ מניין שנטמא, דורשת הברייתא ודינו יש ללמוד זאת בקל וחומר. ומה פקין קטנים כלי חרס שפיהם צר ביותר שתאורים בזהב, אף על פי כן הם טמאים בשרץ, כיוון שהשרץ מתמה בגודל של כעדשה, שזה גודל של תחילת התאבותו של החומת, שהוא משמונת השרצים שמתמים, בגודל כזה של הדשה יכול להיכנס גם בתוך פקים קטנים ולתמה מתוכם. מפץ החמור שמתמה בזהב, מחמת היותו ראוי למדרס, שהרי הוא ראוי למשכב, האם אינו דין שיהיה תמה בשרץ? וקל וחומר זה, אין לדחותו בדרשת דיו לבוא מן הדין להיות כנידון, כיוון שגם הנלמד וגם המלמד אינם נטמאים אלא תומת ערב, שטעונים טבילה ונתארים אחרי השקיעה ביום שטבלו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף כ"ד במסכת בבא קמא, עם הצגת 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד שור נעשה מועד וכיצד חוזר לתמותו? שאלה שנייה, מניין שתומת זווה אינה תלויה בראיות? שאלה שלישית, מדוע סובר רב נחמן שהלכה כרבי יוסי? שאלה רביעית, מה נפקמין הבן? מן דאמר ליעוד תורה, למן דאמר ליעוד הגברה? שאלה חמישית, מדוע הגמרא מסתפקת במשסה כלב חברו בחברו? הרי לכמן שנינו ששור ההצטדין פטור? תשובה בתוספות. והשאלה האחרונה על דף כ"ד, מה הדין המשסה כלב חברו שישך אותו עצמו? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמיא ענקית היום הזה. בתלמוד תורתנו, בדף כ"ד במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. ויבוא אוחזים אנו במסכת יבמות, פרק ט' משנה ו', המשנה החותמת את הפרק. משנה זו דנה בבת כהן שניסית לישראל, ללוי ולכהן, וילדה בנים לכל אחד, מעמד דינה לגבי אכילת תרומה ומעשר. אומרת המשנה, בת כהן שניסית לישראל לא תאכל בתרומה, הועיל ויהיה אשת זר. מת בעלה ישראל ולה אמנו בן, עדיין לא תאכל בתרומה, כי בנה מהזר פוסלה מן התרומה. ואם שוב ניסית ללוי, תאכל במעשר אבל לא בתרומה, כי אשת אדם המותר במעשר ואסור בתרומה. מת הלוי ולה אמנו בן, עדיין תאכל במעשר ולא בתרומה, מחמת הזרע שיש לה מהלוי. ואם שוב ניסית לכהן, תאכל בתרומה, מחמת היותה אשת כהן. מת הכהן ולה אמנו בן, עדיין תאכל בתרומה, מחמת אותו בן, שהוא זרע שיש לה מכהן. ממשיכה המשנה בדין אישה זו עצמה ומבארת כיצד משתנה דינה אם מיתים בניה. אם מת בנה מכהן לא תאכל בתרומה, אבל עדיין תאכל במעשר, כיוון שמעתה נקבע דינה לפי בנה מהלוי. ואם מת גם בנה מהלוי לא תאכל אף במעשר, שמעתה נקבע דינה לפי בנה מישראל. ואם מת גם בנה מישראל, הרי היא חוזרת לבית אביה, כלומר היא חוזרת ליתר תרומה שהיה לטרם נישאה, מחמת היותה בת כהן. ועל זו נאמר בספר ויקרא פרק כ"ב, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה, מלחם אביה תאכל. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת יבמות, הולכים מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המשנה פותחת הפרק העשירי, מסכת יבמות פרק י' משנה א'. המשנה מבארת דין אישה שניסית שינית על פי עדות שבעלה מת, ואחר כך נודע שהוא עדיין חי. אומרת המשנה, אישה שלח בעלה למדינת הים, כלומר למקום הרחוק, ובאו ואמרו לה, בא עד אחד ואמר לה, מת בעלך וניסית לאיש אחר על פי עדות זו, ואחר כך בא בעלה הראשון, דינה ותיצא מזה ומזה, מבעלה הראשון ומהשני, היינו, היא נאסרת על שניהם לעולם, וצריכה גט מזה ומזה אם תרצה להינשא לאחר, ואין לה זכות לגבות מהם כתובה, ולא את דמי הפירות שאכלו מנכסי מלוק שלה, ולא לקבל מהם מזונות, ולא לגבות מהם בלעות מה שבלה ונפסד מנכסיה. בכל הדברים הללו, כתובה, פירות וכולי, אין לה זכות תביעה לא על זה ולא על זה, לא על הבעל הראשון ולא על הבעל השני, ואפילו אם נטלה תשלום של אחד מדברים אלו מזה ומזה, מהבעל הראשון או מהבעל השני, תחזיר עליה להחזירו לזה ששילם לה. ואם נתברא מאחד מהם לאחר נשואיה לשני, הולד ממזר מזה ומזה. ואם הם כהנים, לא זה וזה מתמים לה במותה, ולא זה וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשייה דיה ולא בהפרת נדריה. אם הייתה בת ישראל, כלומר אפילו אם אינה בת כהן או בת לוי, נפסלה מן הכהונה מלהינשא לכהן. ובת לוי, ואם היא הייתה בת לוי, נפסלה גם מן המעשר. ובת כהן, אם היא הייתה בת כהן, נפסלה גם מן התרומה. ואין יורשים של זה ויורשים של זה, בני המשנה הבעלים אינם יורשים את ירושת בנין דכרין המוזכרת בכתובתה, ואם מתו הבעלים בלא בנים, אחיו של זה ואחיו של זה חולצין לה ולא מייבמים אותה. תנאים אחרים חולקים על כמה מן ההוראות דלאל בנוגע לבעל הראשון. רבי יוסי אומר, פיראון כתובתה מוטל על נכסי בעלה הראשון, רבי אלעזר אומר הבעל הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה. ורבי שמעון אומר ביאתה, איבומה או חליצתה מאחיו של בעלה הראשון פותרת את צרתה מן האיבום ומן החליצה, וכן אין הוולד ממנו מן הבעל הראשון ממזר. עד כאן עסקה המשנה באישה שנישאה על פי עדותו המוטעת של עד אחד. רבי שמעון ממשיך כעת בהוראה לעניין אישה שנישאה על פי שני עדים. ואם נישאת לאיש אחר שלא ברשות בית דין, דיינו שאמרו לה שני עדים שמת בעלה, ולכן לא הייתה זקוקה להיתר מפורש מבית דין כדי להינשא, ואחר כך הגיע בעלה הראשון, מותרת לחזור לו, כי היא נחשבת כשוגגת במכשול הזה, ולכן לא כנשאו החכמים. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י' ג' בכסלף תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף חף ד' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור עמליה וכל מיני דמיטב. מחר יום שני, י' ד' בכסלף תשפ"ד, ונלמד את דף חפי, כה אמר השם, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, מלא בבשורות טובות, מלא ברפואות, מלא בישועות, מלא בנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.